טוב, אז באמת רצינו קצת להקדים ולדבר על הדרך המיוחדת שרב נחמן מדבר. אני בכל אופן נקדים לומר משהו שקשור ככה למאורעות היום, לזמן הזה, זה מה שסיימנו בשיעור הראשון, רב נחמן דיבר הרבה על שמחה, על הצורך להתעורר ולשמוח. הוא גם דיבר על, בדרך כלל, על מלחמת היצר, לא על המלחמה שאנחנו נמצאים בה, שהיא גם מלחמה ממשית, מלחמה של עם נגד עם. אבל רב נחמן לימד שהדרך להצליח במלחמה זה על ידי השמחה. וששמחה היא לא רק, היא לא ביטוי למצב של שכיחות דעת, של שכחה, של חוסר אחריות, מה שלפעמים יכול להתאפס, שאדם כאילו נמצא באיזה מבסוט וזה. אלא שמחה זה דבר שהוא מרומם, שמחה זה אמונה, שמחה זה מקום של תיקון, שמחה זה מה שמאפשר להתמודד נגד היצר הרע. זה מה שאמר לימד רב נחמן. הזכרנו שהוא אמר שיש מצווה להיות בשמחה, בדגש על המצווה, שזה לא מותרות. זה לא פינוק, זה לא איזה מתנה שאתה אומר, טוב, עכשיו כשבימים קשים, אז מה פתאום שאני ארשה לעצמי להתפנק? אבל זה לא התפנקות, זה חובה, זה חלק מהאחריות הלאומית. ברור שכשמדברים על שמחה, לא הכוונה למובן החיצוני והנמוך והירוד של שמחה. אבל למובן של האמונה, של השמירה על מורל גבוה, למובן של תקוות העתיד, הידיעה שיש תיקון, שתבוא הגאולה, זה ודאי שזה חלק מהעניין. וכמו שזה נכון, מעלה תניה הוא מביא משל, שכמו כששני אנשים מתאפקים אחד עם השני, אז אם אחד הוא במצב רוח כזה, הוא אומר את המילים שלו, במצב רוח שפוף, הוא ודאי לא יצליח, כי אם יהיה לו אומץ ושמחה, אז הוא ינצח. אומר, הוא הדין במלחמת היצר. אנחנו צריכים להגיד, הוא הדין שניים שמתאפקים, כן? שגם גם במשל זה ככה. גם מלחמה ממשית, אם לא יש מורל ושומרים על איזשהו מקום של אופטימיות, למקום של לא ללכת במצב רוח שפוף ושבור ומזועזע, זה בעצמו מה שעוזר להצליח במלחמה, במיוחד מלחמת טרור, שעיקר העניין שלה זה להפיל את המצב רוח, כי להפיל ממש אין לה כוח. אז זה להכניס את כולם לדיכאון, להכניס את כולם למשהו שהוא לפחדים, דאגה, לתסכול כזה. זה באמת, זה נכון, זה קשה, יש צד שמלחמה רגילה יותר קלה. פה צריך סוג של תעצומות נפש יותר גדול, יותר פנימי, אבל זה חובה. זה ממש משימה שצריך ללכת אליה. איך כתוב שם? של דוד המלך, זה באמת דבר שאפשר ללמוד ממנו. שם אמר שהוא התאבל על שאול. קודם כל, הפסוק הראשון שם אמר, ללמד בני יהודה קשת. לא כתובה על ספר הישר. אני לא יודע, לא כתובה על ספר הישר, לא יודע איך זה מתחבר. ללמד בני יהודה קשת, הפשט. יאללה, צריך להתחיל ללמוד, להחזיק בחרב, להחזיק בקשת, כדי שנוכל לא להגיע למצב כזה. זה הפסוק הראשון, בזה הוא פותח. אחרי זה הוא אומר, איך נפלו גיבורים, דוד ושאול, שאול ויונתן, תך החלל, וזה. אבל גם בתוך הדברים הוא אומר, אל תספרו בגת, אל תגידו בגת, אל תספרו בחוצות אשקלון, נכון? לשון כזאת, בין תשמחנה בנות פלישתים, בין תלון על בנות הראלים. כאילו שלא, לא יותר מדי שזה יהיה מצב כזה שהם מסתכלים עלינו ורואים אותנו בשפלות ובדכדוך שלנו. מכיוון שאין פה מיקרופונים, אז אני אפילו אומר איזו תחושה, שוב סובייקטיבית, גם פעם שעברה אמרתי, תחושה סובייקטיבית, שכשהתחילו לדבר באחד הימים השבוע על נקמה, זה ברור שזה היה דיבור מורשע ולא, בלי כיסוי כנראה ממשי. אנשים ישבו ודיברו, והנה עכשיו גם אפשר להוציא שישב מורה, דיבר עם תלמידיו על נקמה. בקיצור, אז ישבו ודיברו השבוע, אז הפכו את השיח התקשורתי, שדיברו לפני כן באהדה ואמפתיה ובחו כולם ביחד וזה, פתאום דיברו על נקמה, שזה תוכנית, פתאום החזירו אותנו למקום שמכירים, שנוח להם לראות אותנו ככה וזה, קצת נחת שיהיה לכמה אנשים. ואני אומר, ולמרות הכל, זה מאוד מרגיז, מאוד מקומם, משהו, היה לי גם איזו הרגשה טובה עם זה. כאילו, אנחנו לא בתרפת. גם בתרפת כבר ברוך השם היו כמה מחתרות וכמה זה. אבל יש גם אהבה אמינה של נקמה. בסדר, המדינה תעשה את זה, וכדאי לה לעשות את זה, כי אם היא לא תעשה את זה, אז כשיש דח, כשיש כוחות, כשיש צורך, אז אם הוא לא יוצא בכיוון הנכון, הוא יוצא במקום אחר, אז זה חוק טבע כמעט. אז נקווה שיהיה תשכיל לעשות את זה. זה מוטל עליה. אבל זה כאילו להפוך קצת, כמה שזה המקום של התקפה, אבל זה כאילו לא רק המקום הבוכה והעצוב והשבור ועם כל התמונות הנוראות שכל אחד ראה אולי חלק מהם, פתאום מנגינה אחרת. יש משהו, זה קצת כאילו, מבחינתי, אפילו משהו שמרים את המורל, אז הם התכוונו לזה, אבל זהו, באמת החוכמה היא הגדולה, היא כמובן, מי שעוסק שם במרכז, וברור שיש כל דבר, איך כתוב שם, על הכל זמן, ועד לכל חפץ תחת השמיים, ועד שפות, ועד לבכות, ועד שחוק. ברור ששם המרכז הוא על הבחייה מסתרדה. אמיתי, זה נכון, זה היחס לאדם קדושי. אבל אפילו שם, חלק מהעניין זה כמובן ההתרומות וההתחזקות וראיית העתיד. וגם הזיכרון בעיקר שאנחנו נמצאים בתוך מלחמה, שזה חלק מהמלחמה. המצב רוח שלנו והמורל שלנו, זה ממש חלק מהעניין. כאילו אני אומר את זה לעצמי גם, לא בשבילך, למען הכלל, למען הכלל. כל פעם שהראש הולך, נתחיל לדמיין, נזכר, זה אפילו הציור של מה ש... תלך למקום, לא יודע, תלך למקום אחר. מחשבות אחרות, לא בשביל פי תענוג כזה, בשביל למען הכלל, למען עם ישראל. זה מה שנצרח. אז אצלי המשקלים, כלומר מי שנמצא בתוך, ברור שהמשקלים אחרים, אבל בסך הכל, החובה הזאת, המצווה הזאת, היא חלק מאוד מהותי ומרכזי פה. טוב, זה ככה. עכשיו מה שרב נחמן דיבר, יש לו באמת שפה מאוד מיוחדת, ככה, שאלו אחד או שניים על השפה המיוחדת שהוא מדבר בה, שאלת אתה ועוד, למה הוא מדבר דווקא ב... או איך להסתדר עם השפה שלו. לא שפה מוסברת כל כך, לא שפה מבוארת, בחינת, דורש את הפסוקים. אבל אני רוצה כאילו גם להסביר את זה וגם באמת לתת את כמה עצות אולי איך ללמוד אותו. רב נחמן. שוב, מספר משהו, אחת ההתנסות שלי, היה זמן שבאמת רב נחמן היה בשבילי ספר החתום. שיחות, בסדר, כמה מהליקוטי עצות, בסדר, יפה לכל נפש, ממש נוגע וזה, אבל ליקוטי מוהר"ן, לא. סיפרתי, ראיתי ספר כזה, חצי ביוגרפי של אהרון אפלפלד, סופר יהודי יקר. אחד מהסופרים, ניצול שואה, אחד ספר, מספר על החיים שלו בעיקר. הוא מספר שפעם אחת הוא נכנס אצל עגנון, הידוע. היה כבר בערוב ימיו של עגנון, הוא היה אדם לא בדיוק שמח, עגנון היה אומן גדול, אבל כדרכם של אומנים, הוא תמיד היה בשמחה. והוא ישב שם, אני לא יודע למה, ישב שם בבית שלו, של עגנון, והוא עבר ליד ואמר, אולי ניכנס. אז כזה, לא, התחיל לשפוך את הלב, לא מבינים אותי, לא מכירים אותי, לא זה, לא שם, לא פה. אבל התפתחה השיחה. אז בין השאר הוא אמר לו שהוא ממליץ לו ללמוד את רב נחמן, אבל לא את הסיפורי מעשיות שכולם רצים אחריהם, אלא את ליקוטי מוהר"ן, שסודות שמיים וסודות אדם נמצאים בו. לשונו של עגנון. אז באמת בסיפורים יש את החן הזה, בשיחות זה גם דבר שהוא יפה לכל נפש. דווקא ליקוטי מוהר"ן, שסוף זה הספר, זה התורה. זה באמת בבחינת הספר החתום. ושני דברים אצלי קצת שינו. עדיין כמובן יש הרבה. אני מרגיש שמשהו השתנה במקום שלי לעומת רב נחמן, לעומת ליקוטי מוהר"ן. נתחיל דווקא מהדבר הכללי יותר וגם אחר כך מהדבר הפרטי. הדבר הכללי, שאני חושב שזה משהו שקרה לדור כולו, שצורת החשיבה השתנתה. עם הדור הקודם, הקודם והקודם קודם, אז באמת הרוח השולטת בעולם זה הייתה רוח של מחשבה, של שכל, של השכלה, של היגיון. אז כמובן שגם את התורה היה צורך, מי שככה רצה להעמיק בתורה, צריך להסביר אותה בהיגיון, בבהירות, משהו שהוא מתאים לכל הרעיונות, הרחבים, הכלליים. הרב דצל במידה מסוימת, עם דגש על המסוימת, קצת נענה לתביעה הזאת של להסביר את התורה בעמקות ובגדלות, כל מי שהיה, אני לפחות בדור שלי, בטח גם אתם, באיזשהו סמינריון של אמונה, אז תמיד היה צורך להסביר ככה הסברות, לצרץ שאלות של תורה ומדע, וכן הלאה וכן הלאה, ולמה זה אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, אנחנו היינו מעבירים פה סמינריונים, גם שמענו, גם העברנו, והדור השתנה קצת. זה משהו כללי בעולם, שכאילו השכל זה לא חזות הכל, הרציונליות, הסברה, השכלה, קצת תחזבו מזה, קצת קיבלו מכה, מכה אחת זה היה מלחמות עולם, שהייתה אמונה גדולה שעם השכל של אדם יתפתח, ואם אדם יחשוב נכון, שכאילו, ככל שתהיה יותר השכלה, יהיה יותר טוב. אם תהיה השכלה, אנשים יהיו יותר מאושרים, יותר מוסריים, ויהיה להם יותר טוב. זה מה שאמרו, יותר מאושרים, כי יהיה להם איכות חיים, הם יהיו יותר מוסריים, כי אם יש לו שכל, אז הוא מפנים גם את ערכי המוסר הכלליים, וגם יהיה להם יותר טוב, כי כל התנאים הכלכליים יתפתחו. ככה ימינו. עכשיו, במובן של ההתפתחות הממשית, אי אפשר להכחיש, שהעולם מתפתח מאוד בכלים, המכשירים, הנה יש פה מכשירים, מישהו כתב, בשנות ה-70 מישהו כתב, שאתה היום נגיד בין 20 ו-30, כשנולדת, רוב המכשירים שיש היום לא היו עדיין. לא הכוונה הטייפ הזה, אלא הסדרה הזאת, כן? עוד לא היו בכלל. המציאו אותם אחרי שנולדת. זה היה נכון גם היום. אז בזה התפתחו מאוד. אבל מה שאמרו שיהיו יותר מאושרים, יותר מוסריים, זה קיבל מכה. היותר מוסריים קיבל מכה במלחמות. דווקא באירופה, בגרמניה, המדינות הכי משכילות והכי זה, לא עזר לעניין של המוסר, והייתה מלחמה נוראה, עם רשעות נוראה, גם מלחמת העולם הראשונה כבר הייתה, שנראו שם מיליוני אנשים ללא טעם, ואף אחד לא הבין למה. המכה השנייה שזה גם לא הביא שמחה, אפילו מי שלא היה בעניין של מלחמות. אנשים נהיו יותר בודדים, יותר משועממים, יש לפתאום זמן פנוי, ולא יותר שמחים. דווקא הדורות הקודמים נראה לנו שאולי אולי, אולי, אולי גם להם היו דברים שהציבו אותם, אבל אליהם היו עבדו קשה, היה להם איזה סיפוק, וכאילו אנחנו, בעולם בכלל, כן. אז היה אכזבה גדולה מהשכל, ומכל המהלך הזה. והאמון הגדול נחלש. ואז אנשים מחפשים משהו אחר. משהו יותר פנימי, משהו יותר נפשי, משהו יותר חיבור בלתי אמצעי עם הדברים. יודעים שנגיד, הזכרתי מקודם, שאלות של תורה ומדע, אני אומר, לא לפני הרבה שנים, 30 שנה, 40 שנה, זה שאלות שהיה צריך לענות עליהן. אדם בגיל תיכון היה צריך לעבור את השאלות האלה, לא יודע מה אתם, איך זה אצלכם, אבל זה היה יטריד, זה יטריד. מכתבים לתליה. הוא עוסק הרבה בשאלות האלה. זה שאלות שתפסו את האנשים, את טובי האנשים, וחושבים איך לתרס את העניינים האלה. היה חלק מבניין האמונה. לפחות הראשוני. היום, מישהו מכיר אגב? שכן, עברתם את השלב הזה. יש, גם כל אדם כלול מכל הדורות, אז גם אתם עברתם את תקופת ההשכלה, זה גם איזו שכבה בהיסטוריה. אבל האמת, זה פעם, זה כאילו היום. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. סיפר לי שהערכים החליפו את ה... הם היו מאוד עובדים על הנושא הזה, שזה הכי מושכל, זה הכי... אורי זוהר אומר, שכך הוא חזר בתשובה. פשוט השתכנע שזה אמת. השתכנע שזה אמת, לא יכול להכחיש, לכן הוא הלך לזה, זה הטענה שלו. זה דור אחר. גם אם את האנשים שואלים, מה נפקא מינה אם זה אמת? זה משמח, זה מרומם, זה מחיה. יותר בולט, תמיד אנשים אכפת להם, זה מחיה, אבל גם זה השפה גם. ואז פתאום מה שרב נחמן מדבר, זה הוא מדבר בשפה של הדור. אם לדור הקודם, מה הוא מדבר? הוא מדבר באסוציאציות, הוא מדבר מעולם הדמיון, הוא מדבר סיפורי מעשיות. תגיד דברים הגיוניים. אחרי שפעם ישבתי באיזה שיעור בגבעתיים, בית הכנסת כזה, ניסו שם לקבוע איזה קבוצה של לימוד, הייתי שיעור בסיפורי מעשיות של רב נחמן, וישב שם איזה יהודי מבוגר מהבית הכנסת. אני אפר את העניין הזה של סיפורי מעשיות. אז יש שם מי שמכיר, יש שם רב נחמן מדבר על הקבצן העיוור. קבצן העיוור אומר שיש לו, שהוא באמת כאילו לא רואה, אבל באמת רואה הרבה, שיש לו זיכרון מיוחד. אז הם מביא שם, יש פעם אמרו, מי הכי זוכר? אז אחד זוכר את הלידה שלו, שאחד זוכר את העיבור שלו, שאחד זוכר את רגע היצירה, שאחד זוכר אפילו כשעוד היה במוח של ההורים, אחד זוכר כשעוד היה בעולם הרוחני שלפני, וכן הלאה וכן הלאה, עד העין. החוכמה מעין תימצא. וכשהתחלתי להגיד את הדבר הזה, כשאני סיפרתי, התחלתי עם הראשון, שזוכר את רגע הלידה, אז יושב היהודי הזה, אומר, זה סיפורי מה יש לך? זה כאילו אגדות. מה אתה מספר? אני אומר, זה אחד ההבדלים, שבדור הזה לא בטוח שזה יציק השאלה הזאת, זה לא העניין. מה הוא בא לומר פה? זה הבדל בין מדע לספרות. במדע, השאלה זה נכון, זה לא נכון, זה הגיוני, לא הגיוני. בספרות, באמנות, זה לא השאלה. זה, תבין את התמונה, התמונה הזאת מבטאת איזה משהו עמוק בחיים שהוא מאוד אמיתי, אבל לא אמיתי במובן הדווקא העובדתי הרגיל היבש. אני כבר התחלתי לספר, אז רציתי קצת לקרב את הדברים על השכל. אומר, אז איך זה יכול להיות שמישהו זוכר את רגע הלידה? אמרתי לו, תגיד, הגאון מווילנה. נכון, היה גאון גדול. אומר, נגיד, היה בין 40-50, אתה חושב שהוא זכר מה שקרה לו בגיל 13? זכר, בטח זכר. לא רק את התורה שהוא למד, גם מה שהיה איתו. היה בעל זיכרון. ומה שהוא זכר, ומה שהיה איתו בגיל 10 הוא זכר? כן. גיל 5? גיל 5 הוא למד זבחים מלאכות? כן, זכר. קצור, ירדתי איתו עד שהגעתי לשנה אולי. אז הוא התחיל ככה, התחיל להבין שזה מתקרב. אז זה היה... אז כאילו זה שפה אחרת של דור. זה כאילו מדור ש... יש איזה מדע שכולם מאמינים בו, או איזה אמת מידע אובייקטיבית כזאת, שכולם צריכים להסתדר איתו, היום, יש גם דבר כזה, אבל הרבה יותר יש את החיפוש זה משהו שהוא באמת אותנטי, משהו שבאמת נוגע, משהו שהוא לא מזויף, זה היום. ולכן רב נחמן, לא מדבר על משפט מסוים, שזה תאריך הרבה פעמים פענוח, אבל כל המנגינה שלו, כל תורת הדיבור שלו, פתאום נעשה הרבה יותר קרוב. בעצמי חשתי את המעבר הזה. הדבר שני, זה כמובן התרגלות, כמו כל ספר. רב נחמן זה ספר שצריך ללמוד אותו בהשקעה. גם בפקיעות וגם בעיון. כל מחבר שרוצה ללמוד אותו טוב, צריך ללמוד שפה חדשה. גם הרב זצ"ל. הרב זצ"ל רוצה ללמוד אותו, צריך ללמוד את השפה שלו. לפני שלומדים אותו, צריך ללמוד את השפה שלו. פה הוא באמת, אנחנו מדבר על לשון הקודש ולשון תרגום ולשון 70 אומות. אז כשאתה לומד ספר, מתי הגעת לשלמות? כשאתה כבר לא מתרגם, אלא אתה כבר כאילו יכול לדבר בשפתו. הקץ על יהודהינו, שלי את המנהל הספים של הישיבה, או איך שנגדיר, אז הוא, אני חייב לדענות, הוא סיפר פעם שישב באיזה חופשה, ישב מול הכנרת וקרא את כל אורות התחייה ברצף. ואולי זה אפילו באותה תקופה למדתי עם הרב אלי בזק. את כל אורות התחייה ברצף? משפט אחד! תילי תילים של דרשות, איך את כל אורות התחייה ברצף. אחר כך אמרתי לעצמי, לא, יש בזה משהו מאוד יפה. כאילו לזרום עם שיחתו של הרב. אתה לא חייב לא מתיימר להבין אולי את כל מה שאפשר להתבונן בזה. אבל כאילו אתה לא צריך לתרגם, אתה לא צריך להסביר. כאילו, בתוך זה. אחר כך אני בעצמי ניסיתי מול הכנרת, נמתה לראיה של רב נריה, כן? היה בהחלט, יש בזה משהו, כן? אז בקיצור, יש משהו להיכנס לשפה, וזה היינו, להיכנס לשפה. וזה כל מחבר גדול, זה ככה, רמח"ל זה שפה, מהר"ל זה שפה, גם מהר"ל, יצא לדבר לא מזמן. שהמהר"ל זה שפה, שצריך להבין את השפה. אחרי שאתה מבין את השפה, אז אתה יכול להבין גם את המחבר. ואין תחליף להרבה התרגלות, פשוטו, הרבה התרגלות בדברים. אז אתה מבין את הקודים שלו, את השיח שלו, שאתה כאילו שומע אותו, אתה מנגן איתו ביחד. כמו ששני אנשים מדברים, אז יש סוג של שיחה, נגיד כשנדבר על דברים קצת של חוכמה, נגיד יש מישהו שהוא לא כל כך באותו רמה של זה שדובר איתו, אז הוא מדי פעם יעצור, תסביר לי, תסביר לי, תסביר לי. אבל כשהם אנשים מאוד קרובים, מאוד מדברים בעין בעין, כמו שאומרים, שיש להם שפה משותפת, קוראים לזה, אז אחד יכול לשמוע את השני שעה, ולהגיד שהוא לא מתאמץ, וזו שפה שהוא מכיר אותה, וכל המילים, וכל המשמעויות, אפילו הרמזים, אז הוא צוחק בזמן, כאילו הוא שם, הוא כאילו לא, בלי מאמץ. אז זה ללמוד, ללמוד את השפה. וגם רבי נחמן, זה ודאי ככה. זה פשוט ללמוד שפה. פה זה מאוד בולט, שזה כאילו שפה, שפה אחרת. זה גם, זה תרגום מיידיש. מכירים שהזכרת נשאים? יש לי ביטוי. מה זה התנתקות? זה ציוני גדול. האמת, התנתקות, אני נוסע ללמוד יידיש. אז זה יש, רבי נחמן דיבר ביידיש. התורות שלו אמר ביידיש. לפעמים הוא כתב, כשהוא כתב, הוא כתב בעברית. רבי נתן כתב בעברית את כל מה שהוא כתב, כן. גם דברים של עצמו, גם רבי נחמן הוא תרגם. היה בעל לשון מופלא, רואים את זה, שזה חן מיוחד בלשון שלו, וגם יש לו עושר. אבל הוא מדבר קצת ביידיש, כלומר, זה עברית. נגיד, יש הרבה פעמים אצל רבי נתן, רבי נחמן, יש את הביטוי, שאדם לא ייאש את עצמו. עכשיו, זה נשמע מאוד יפה, כי כאילו, זה לא, 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 הוא לא אומר, אל תתייאש, אלא אל כאילו תייאש את עצמך. זה כאילו אומרים, בעצם כשאתה מתייאש, זה אתה ייאשת את עצמך. יפה. אבל יכול להיות שזה גם הכוונה, אבל זה פשוט ככה כתוב ביידיש. בתרגום המדויק אולי זה אל תתייאש. ביידיש, לא יודע, אני עדיין לא יודע מספיק, אבל קראתי כבר, אתם יודעים, שיש נגיד סיפורים מעשיות, יש את הסיפור ואת התרגום. אז אתה רואה איך ביידיש הניסוח הוא, זה צורת הדקדוק של היידיש, שהוא כזאת. וככה יש עוד כמה ביטויים עם חן מיוחד בעברית של רבי נתן, זה קשור למגע הזה עם היידיש. אז זה גם קצת שפה אחרת במובן הזה, שזה לא עברית של ימינו, אבל זה גם כל שפת הדרשה שלו, דרישת התורה, זה שפה אחרת, צריך להתרגל אליה. ואחד הדברים שכאילו לי הפילו הסימון, זה שלמדתי את באיזשהו מקום בשיחות הר"ן, כתוב שרב נחמן אמר שיש תורה של אספקלריה מהירה ויש תורה של אספקלריה שאינה מהירה. מה זה תורה של אספקלריה מהירה? זה שאדם אומר דרוש, הוא מכוון אותו באיזשהו פסוק, ושזה ממש ממש התיישב בפסוק. זה אספקלריה מהירה, שזה כאילו פשט. אספקלריה שאינה מהירה, זה שזה לא כל כך נכנס בפסוק, זה כאילו קצת דחוק. איך אומר רב נחמן? אני יודע, יש לי אמונת צדיקים. חשבתי, רבי נחמן עצמו. כאילו, עד אותו יום חשבתי, כשרבי נחמן דרש את זה פסוק, נו, הוא אמר איזה רעיון, ויש פה איזה דרך הרמז של התורה, איפה זה ואיפה הפשט. אבל רבי נחמן אומר שתורה של ספקלריה מהירה, שזה מתיישב טוב בפסוק. מה, הוא לא התכוון שהוא בעצמו מדבר ככה? כל התורה שלו זה ספקלריה שאינה מהירה? זה ממש ככה, פתאום הסתכלתי מחדש על כל מה שהוא אומר, כאילו צריך לקרוא שוב את כל דברי רבי נחמן, כי הוא חושב שזה יושב טוב בפסוק. אז קודם כל שמתי לב שוב, זה קשור לשתי הדורות שתיארתי מקודם. יש שזה מתיישב בפסוק במובן של הפשט. כאילו שתלך לאיזה חוקר לשון, או לאיזה איש מהאקדמיה, מה, זה הפשט. אבל יש שזה מתיישב בפסוק, אתה אומר, וואו, זה כפתור הפרח. במובן היפה. אז זה כבר אפשרי. זה אני אומר, אני מוכרח לומר שזה רואים אצל נחמן. הרבה פעמים, יש הרבה חן, והרבה פעמים, אני חושב שאמרתי, זה דבר שאפשר לקחת אותו. אתה לומד איזושהי תורה, ונגיד, קראת כבר כמה משפטים, ואז הוא מביא, וזהו, מה שכתוב, ואז הוא מביא פסוק חדש. עכשיו, תגיד לבד מה הוא אומר להגיד על הפסוק הזה. אם תפסת תור, הרבה פעמים, וואו, זה, עוד לפני שהוא יגיד, תתחיל להסביר, אתה תגיד, איך זה מתאים. כן? אז זה כנראה מובן אחד של אספקלריה מהירה. תחושה שזה לא מאולץ. אבל יותר מזה שכנראה הוא מתכוון שזה עומק הפשט של הפסוק. פעם שעברה, היה לנו איזו דוגמה אחת לזה. שעומק הפשט הוא בעצם, אני חושב שעל כן יעזובי שאת אביו ואת אמו, נדבק ואשתו לבשר אחד, אחד הפסוקים המרכזיים בתורה הזאת, אמרנו שזה, כל מה שהוא דורש פה, שזה הלשון הקודש, שזה נגד הלשון של 70 אומות וכולי, זה בעצם עומק הפשט. של הקן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, שהוא מתרחק מהמקום נמוך, השפל, מדבק ואשתו, בונה את החיים הנכונים, השלמים, שראת שכינה. שהוא לא הפשט של הפסוק. ואומרים גדולי תלמידיו, הרב אלסון, שהוא ממש הוגה גדול ברב נחמן, אומר שזה ככה תמיד. שכל פעם שרב נחמן מפנה על איזה פסוק, אז הפסוק ההוא כולו, גם בפשוטו משמעותי, ויותר מזה, אפילו הפרשה כולה. קח את כל הפרשה, תלמד אותה ברצינות, וזה רב נחמן התכוון לתת בה עכשיו איזה הבנה. ברבון מוגבל, הייתי אומר, מבחינת הלימוד לפחות. בסד אמונה בצדיק, נראה שיש כזה דבר, אבל לפחות בדברים מרכזיים שיש בכל תורה, אני חושב שזה דבר שלא לא נפלט ולא רחוקה. איזה שגיסי, רב שמעון שליטה, הוא אומר את זה על הגמרא ככה. כל מקום שהגמרא מביאה משנה או פסוק או סוגיה אחרת, אז היא לא רק, אל תסתכל רק על המקור הבודד שהביאו, אלא זה, באים לחבר אותך לכל הסוגיה שם, לכל הפרשייה. ודאי, מבחינת דרישת עומק הגמרא, ודאי דבר שהוא נכון ועמוק. טוב, וזה ככה, כמה מילים של הקדמה. אז עכשיו, אם קצת נתקדם, אז פשוט נחזור בקריאה על מה שכבר דיברנו, ואחרי זה נוסיף מה שעוד לא יצא לנו לראות בפנים את המושג הזה של לשון תרגום. נתחיל מתחילת הזה. תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. נוסיף ברקע. עיינתי בזה קצת. מאוד משמעותי מתי התורה נאמרה. נאמרה בשבועות. בשבועות בחוץ לארץ. לא ידעתי, בזכות התורה הזאת ידעתי, למדתי, נזכרתי. ההפטרה של יום שני של שבועות זה תפילה לחבקוק. הוא אמר את זה בין יום הראשון לשני, ודרש על ההפטרה של שבועות. תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. ומתוך חיבת דברי רבי נחמן, אז למדתי גם את זה, קצת קראתי, לא, עיינתי בספר חבקוק, באמת זה ספר נפלא. ממליץ ללמוד. ודי ברור לי שזה פשט בכל הספר, נגיד בנקודה הזאת, זה ודאי שזה, יש משהו ששווה אחרי התורה, לפני התורה, באמצע התורה הזאת, לפתוח את הספר חבקוק, ללמוד אותו שוב. נו. איתה בספר דצניותא, פרקא קדמה, זה לא אוהב מתקילה, לא אוהב משגיחין, הפין והפין. כי קשה לעולם, על מה צריך לנסוע לצדיק לשמוע מפיו, הלא אפשר לעיין בספרים דברי מוסר. אך באמת הוא תועלת גדול, כי יש חילוק גדול בין השומע מפי הצדיק האמת בעצמו ובין השומע מפי אחר האומר בשמו. ומכל שכן כששומע מפי ששמע מפי השומע, כי יורד בכל פעם מדרגה לדרגה רחוק מפי הצדיק. וכן בין השומע מפי הצדיק למעיין בספר הוא חילוק גדול ביותר. כי צריך לזכך את הפנים. שיוכל כל אחד לראות את פניו בפנים שלו כמו במראה. עד אשר בלא תוכחה ובלא מוסר, יתחרט חברו תכף על מעשיו, רק עם מה שיביט בפנים שלו. כעל ידי שיביט בפנים שלו, יראה את עצמו כמו במראה, איך פניו משוקע בחושך. כי גדול יקר הערך של לשון הקודש, שבו נברא העולם. כי מאמר חז"ל, לא תיקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת, לשון נופל על לשון, מכאן שנברא העולם בלשון הקודש. וזה בחינת חווה. בחינת ולילה אלי לילה יחווה. היינו בחינת הדיבור של לשון הקודש שבו נברא העולם. וזה בחינת לזאת עיקרי אישה. היינו הדיבור כמו וזאת אשר דיבר להם. ועל ידי לשון הקודש רואימנו מכל הלשונות. שכל הלשונות העמים נופלים על ידי לשון הקודש. היינו שערה שיש לה לשון של האומה אחיזה בו נתבטל ונופל על ידי לשון הקודש. ואין לו שליטה על ישראל. וזה בחינת לשון נופל על לשון. והרע הכולל שכל הרעות של 70 לשון כלולים בו, דהיינו תעבירת המדורה של תאוות ניוף, שכל ה-70 לשון משוקעים וכלולים בו, נופל ונתבטל ואין לו שליטה על ידי לשון הקודש. וזה בחינת מדורה של 70 כוכבים הנזכר בזוהר הקדוש. היינו הרע הכולל שהוא תעבירת המדורה של תאוות ניוף, שכל ה-70 אומות כלולים בו. וזה בחינת חשמל, חיות אש ממללות. חיות אש בחינת חווה אישה. היינו בחינת לשון הקודש כנל, שעל ידו מתמלל ומשתבר אש המדורה של 70 כוכבים. וזה בחינת מל מחשמל, שהם בחינת מדורה של 70 כוכבים שנתמלל ונתבטא על ידי לשון הקודש. כי על שם זה נקרא לשון הקודש. כי כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. וזה שפרש רש"י על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו בדבק באשתו, מכאן שנאסר להם הראיות, רוח הקודש אומרת כן. רוח הקודש, היינו לשון הקודש. כמו ברוח פיו כל צבאם, שעל ידי לשון הקודש נאסר ונתקשר התאווה של תאוות ניוף. היינו המדורה של 70 כוכבים, שאין לו שליטה על ישראל על ידי לשון הקודש, מבחינת לשון נופל על לשון קלה. שהרוח שטות נתבטל על ידי רוח הקודש. וזה בחינת תיקון הברית, שהוא בחינת רוח הקודש, מבחינת ולא קמה עוד רוח באיש. וזה ויסגור בשר תחתנה, ונצריכה אלה למקום החתך, היינו חיתוך הדיבור. וזה ויבן עשה כאוצר, שעיקר עשייה ותיקון של לשון הקודש, תולה בעירת השם מיוצרו. כמו שכתוב, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירה. וזה כאוצר של חיתים. היינו העירה הוא אוצר שבו תלוי עשייה ותיקון של חיתה כבית אותיות של לשון הקודש. וזה בחינת אלוקים דיבר בקודשו, שדיבור הקודש תולה באלוקים ירה. ויוסף, על ידי שאלו שלימות לשון הקודש, כמו שכתוב, כי פיה מדבר עליכם בלשון הקודש. כן כתוב בו, הנמצא כזה, איש אשר רוח אלוקים בו. רוח אלוקים היינו תיקון הברית, מבחינת ולא קמה עוד רוח באיש, כי בלשון הקודש תלוי תיקון הברית, מבחינת מכאן שנאסר להם הראיות. כי זה בלא זה אי אפשר להיות. היינו, תיקון הברית ושלימות לשון הקודש, הם תלויים זה בזה. וזה ורואה זונות יאבד און. אל תקרי מעונך, אלא מגרונך. שהוא בחינת לשון הקודש. כי מי שפוגם בברית, מאבד לשון הקודש. וזה כבד את השם מעונך. כבד, דייקה. כי בו תלוי בחינת כבוד. כי הפך הכבוד הם חרפות וביזיונות. והם תולים במקום הרעין, כמובן בתיקונים, ולא התבוששו. אין בושת אלא במקום הרעין. הרעין הוא פגם הברית בבחינת עורלה, מבחינת כחרפה אלינו. וזה כבד, שהוא ההפך של חרפות וביזיונות. שהוא תולה בעונך, היינו בגרונך, שהוא שלמות לשון הקודש כנה. ושם יוסף, על שם שלמות לשון הקודש הוא תיקון הברית, מבחינת אסף אלוקים את חרפתי, כי בו תלוי כבוד, כי אין בושת אלא מקום הרעים כנה. ונחש שוערה הכולי הנעל כשאין שלמות בלשון הקודש, אזי הולך ושולט ללשון הקודש, מבחינת נחש ולתנה על בשרה, היינו בחינת חווה הנעל, שהיא בשר בבשרו, מבחינות בשר קודש. זה בחינת נחש שפיתה לחווה, והטיל בזוהמה שהוא רוח שערה, הרוח שטות, שטות, אשת כסילות. והולך ומפתה את הרוח הקודש של לשון הקודש, אישה חכמה, מבחינת חוכמות נשים, ומטיל בה זוהמה. וזה בחינת לפתח חטאת רובץ, לפתח היינו פתחי פיך של לשון הקודש, שהחטאת הזה רובץ לינק ממנו. ועד כאן, חושב שקראנו, הזכיר שהוא לשון הקודש, זה הקדושה, לשון 70 אומות זה הטומאה, ואין מקרא יוצא מדי פשוטו, של לשון הקודש זה דיבורים של קודש, דיבורים של תורה, דיבורים של תפילה, ובוודאי בשלמות זה גם בשפה הזאת של התורה ושל התפילה, סופה שנברא העולם. אבל כל התיקון של הדיבור, הופעה של הקדושה בדיבור. ולשון 70 אומות זה הטומאה, ובמיוחד הטומאה שמופיעה בדיבור. כל מהלך המחשבה, כל ההתבטאות שלו, כל ההנהגה, דיבור קשור להנהגה, למנחות. אז שתי הכוחות האלה עומדים אחד מול השני ונאבקים, ואנחנו מדברים על המצב השלם, לשון נופל על לשון, שעל ידי לשון הקודש נופלת על לשון של 70 אומות. ורב נחמן פה גם בעצם מפנה אולי לשתי פרשיות, פרשייה אחת זה מאוד בולט. מהי? שהוא מזכיר אותה שדן בה באריכות.
בריאת האישה.
בריאת האישה. כל העניין הזה מול הנחש, שזה 70 אומות. זה התבערת המדורה. של הרע, אז יש את האישה לשון, שהיא בחינת לשון הקודש, חווה, בחינת דיבור, וכולי, כל מה שהוא דורש ככה את כל הפרשה, תרדמה עוד לא תרש. והזכיר עוד פרשה, ממש ראינו משפטים האחרונים, הזכיר הרבה דברים. עוד פרשה שמתי לב שהיא יחסית גם משמעותית פה. יוסף, כן. יוסף הצדיק, שיש לו שלמות לשון הקודש, היה בקי בלשון הקודש, כפי הוא מדבר עליכם, והוא זה שגדור מערבה. כל העניין של תיקון הברית קשור ליוסף הצדיק. ואחד תלוי בשני כתוב פה. תיקון הלשון קשור לתיקון הברית. אני חושב שהזכרנו כבר שרבי נתן אומר, מאיפה מתחילים? לפעמים אדם הוא נבוך, מאיפה להתחיל? כי צריך את זה בשביל זה, וצריך את זה בשביל זה. הוא אומר, לא משנה, תתחיל מאחד מהם. כל אחד עוזר לשני. יש הרבה מקומות כאלה ברב נחמן. זה הייתי אומר בצורה כזאת, אמרנו בזה קצת, אבל זה שני כוחות כלליים שיש באדם. שהדיבור הוא ממש איפה הראש של הבן אדם נמצא. ותיקון הברית זה הכוחות חיים הממשיים, גם היסודיים ביותר, החזקים ביותר. ובמידה מסוימת אפשר לנסח את זה, כלומר, כשיש קדושת הברית זה עוזר לשפה, לשלמות הדיבור. כשיש שלמות הדיבור זה עוזר לתיקון הברית. אבל הבן הפשוט יותר, כאילו המאבק שלנו עם מות העולם, זה מה מוביל את מה. האם הדיבור מוביל את הכוחות הגופניים, נניח, או הפוך. עד כדי שרבי נתן אומר דיבור חריף, נדמה לי שהזכרנו, שאומר בכלל אין להם שפה. אמרתי את זה? פעם שעברה אני אמרתי, יצא לי ביטוי שאפילו ככה לא היה נעים לי כלפי אומות העולם, בכל אופן יש גם הצדיקים שם, יש כמה רשעים, יש גם כמה צדיקים. אמרתי, בעצם לא מדברים, הם נובחים. זה לא דיבור באמת. זה לא יפה, בני אדם. ואז לפחות ראיתי רבי נתן אומר את זה. כאילו, בעצם אין להם דיבור. יש להם דיבור, במובן האנושי. אבל כאילו, הדיבור, במובן המלא, שמבטא, אין. כאילו, עולם בלי דיבור. במיוחד העולם של האומות, היחסים בין אומות, אין שם דיבור. רק שפת הכוח יש שם. שם הדיבור באמת. משיח, נקע ארץ בשבט פיו, ורוח שפתיו במדרשה. אז יהיה דיבור. אז אצלנו הדיבור הוא המוביל. אצלהם היצרים הנמוכים מובילים, והדיבור הוא רק איך היא תמצי לשרת את אותם יצרים, לבטא אותם. זה הנפקא מינה הגדולה. וגם מבחינת העבודת השם המוסרית, שכשאדם מדבר, הדיבור לוקח אותו לאיפה שהוא מדבר. זה ממש ידוע ככה בחוש. זה ממש כפשוטו. אדם ללכת עם דיבורים של תורה ותפילה, ודאי כשהוא מדבר אותם בכל הלב, בכל הנפש, אז זה אין מחשבת אחרת בעיה אלא בלב פנוי מן החוכמה, כשאדם עסוק בחוכמה, מדבר בחוכמה במיוחד, אז זה לוקח אותו ממחשבת אחרת, לוקח אותו מפגם הברית. ודע, שיש את כסילות הזאת, שהוא כללות הרע של 70 לשון, אי אפשר להם לנק מאישה חכמה מלשון הקודש הנ"ל, אלא על ידי בחינת יצדה הטוב הרע. כן, אנחנו עדיין בפרשה בראשית. יש אישה, יש נחש, ויש משהו באמצע. יש הדעת טוב ורע. שעל ידו הוא מפתה את לשון הקודש, הוא מטיל בזוהמה. ויש הדעת שיש בו שני כוחות שהם טוב ורע, הוא אמצעי בין לשון הקודש ויש שח החמה שכולו טוב, ובין לשון של 70 עממים שכולו רע. שפה אחרת, יש קדושה, יש תומה, ויש באמצע חול, רשות, יותר, איך שנקרא לזה, זה הבחינה הזאת האמצעית. ועץ הדעת טוב ורע זה לשון תרגום, שהוא אמצעי בין לשון הקודש ובין לשון של 70 עממים. ולשון עממים, כשרוצים לנק מלשון הקודש, אי אפשר להם לנק ממנו, אלא על ידי לשון תרגום. לשון תרגום, בחינת אישה משכלת, בחינת משכיל על ידי תורגמן. כי לשון תרגום יש בו טוב ורע, לפעמים הוא בחינת משכיל, לפעמים הוא בחינת משקל. ואשת, כסילות הזאת מפתה את האישה חכמה על ידי אישה משקלת, כי עיקר תגבורת הקליפה, אינו אלא על ידי לשון תרגום. מבחינת ארמי עובד אבי. מבחינת מן ארם ינחני בלק, שהוא לשון תרגום, שהוא לשון ארמי. שדרך שם מתעוררים לנק מהקדושה. זה גם, כאילו, מדבר זה שיש פה שלוש כוחות אנחנו מבינים. אבל למה הלשון הזאת של 70 אומות צריכה את הלשון תרגום כדי לנק מלשון הקודש? מה זה הדבר הזה? עשיתי ככה, לדעתי דוגמה, כך, מה שעומד לפתחנו, חג הפורים, גילת אסתר. סתום יאמן, זה הרע של השבעים אומות. ראשית גויים המלאק, ממש. מורדכי, הצדיק, הוא לשון הקודש, קדושת ישראל. מי זה לשון תרגום? זה פירוש שלי, אני לא בטוח. זה תלוי איך גם מבינים את הפשט, מזה לשון תרגום שבין המן ומרדכי. כן. איך המן מנסה להתגבר על ישראל? על ידי אחשוורוש. ומה הוא בא לאחשוורוש? הוא בא עם טענות הגיוניות, כביכול. במרכאות. נכון, הגמרא אומרת, לק על ידה לספר לאיש נבישה כאדם הרשע. הוא בא עם טענות, עם סברות. כלומר, הוא לא בא, אני שונא אותם, זה. לא. זה כאילו, הוא לא מוציא ישר את התבערה שלו, אלא מנסה להשתמש, כמובן, הוא לא מדבר על עם ישראל הקדושים, כן? הוא מדבר על איזה היגיון, על איזה סדר, על איזשהו תפיסה של ממלכה, איך היא צריכה לראות, מה עוזר לה, מה מפריע לה, ככה הוא משכנע את אחשוורוש. כלומר, הרע, אם הוא מופיע כמו שהוא בעירום שלו, בצורה הכי זה, אז הוא בוטה, אז הוא לא, הוא לא, הוא לא מושך בכלל. באיזשהו מקום, הוא לוקח למקום של כיליון. מי שנמצא שם, זה מין יצר כזה, אבל אין בו משהו ש... אין בו משהו שמפתה. לכן הוא כאילו מתלבש באיזה מימד אנושי כזה, מימד של היגיון, מימד של שכל. באמת עוד ביטוי שאפשר להגיד עם ה... שהזכרנו, שהלשון הקודש באדם עצמו, לשון הקודש זה הנשמה, שאלוקית נגיד בשון התניה. לשון של 70 אומות, זה יצר רע, נפשע בהמית, וכו'. מה זה לשון תרגום? מה? קליפת נוגה, יפה. ומה זה בעוד שפה? בעוד מילה? זה האמת, זה כבר הוזכר פה במפורש, ממש אומר את זה בתורה הזאת. מזכיר את העניין הזה של נוגה. מה זה קליפת נוגה בעוד מילים? באדם, באדם אני מתכוון, כי יש הרבה דברים גם קליפת נוגה. מה זה בין הנשמה האלוקית לנפש הבהמית?
רוח.
רוח. יפה. וגם בעברית פשוטה קוראים לזה שכל. שכל של האדם. זה ממש כתוב פה. הוא אומר שיש אישה... לשון תרגום. אומר... יש אישה משכילה. יש אישה משקלת כנראה, ראיתי בניקוד כתוב משקלת, ויש אישה משכלת. אז כנראה שיש חוכמה שזה החוכמה, חוכמת הקודש, חוכמת התורה, זה האישה החכמה. יש את האישה משקלת, האישה זרה, שנדבר היום בספר משלי, שצריך לסור ממנה. ויש באמצע אישה משכלת. לא משהו ניטרלי, שזה שכל, כפשוטו. שכל האנושי. ההיגיון שבו, הטעמים שבו, כמו הכוח של הרע, זה יש בו... כוח של הרע זה איזה מין רצון כזה להתמקד בפרטיות, בחלקיות, במקום של ההפרדה. אין כזה דבר. ככה אחר כך הקדוש ברוך הוא בעולמו. שיש גם איזה... זה בעלי חיים, יש תכונה כזאת, אבל אצלהם זה כי זה הסדר שלהם. שבזה ככה הם נבראו. זה בן אדם, זה נפילה גדולה, אם הוא כאילו משתעבד למקום כזה, למקום חייתי. אז, אבל היצר הזה... יש לו כוח, אם רק הוא מלביש את עצמו גם באיזה היגיון, גם באיזושהי טענה מוסרית, יש טענה תועלתית, רק אז הוא תופס.
אז איך אנחנו חושבים את הדבר הזה יותר לרגש? זאת אומרת, יש שכל שהוא גורם לרגש איך להתנהג, יש שכל שהוא באמת התורה הדרך של התורה הדרך של הטוב, ויש את הרגש הרגיל, שאלה היא לאיפה לוקחים אותו, כאילו את הצד היותר עמוק של האדם. שאלה
פה לוקחים את הרגש, כאילו. זאת אומרת, השכל זה כאילו מייצג את הטוב. הרגש זה הכלי שעליו פועלים, משהו כזה?
יש גם את הכוחות הבימים, את התאבות.
שכל, רגש ויצרים, נגיד. כן.
מוח לב כבד.
מה? מוח לב כבד, כן. כן. אבל באמת, הלב הוא באמת מקום אמצעי, אבל הוא לא מקום שבו המלחמה מתנהלת. הוא תוצאה של המלחמה. כל הכבוד לרגש, ואנחנו חסידים, בני חסידים, אבל הרגש הוא לא, הוא תוצאה של מה שאדם מוביל בשיפוטו השכלי. זה כוח הבחירה, אני הסתכלתי, יש פה הרבה תורות של לקוטי הלכות. לא ראיתי כולם, אבל הסתכלתי בכמה וכמה מהם, עיינתי. והוא מדבר על כוח הבחירה. כוח הבחירה זה הכוח הזה האמצעי. הקדוש ברוך הוא מאוד חפץ בבחירה. יש קדושה בעולם. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, זה מקום שרב נחמן אמר, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שיהיה קדושה, אז זה יכול לעשות שיהיה כל כך הרבה קדושה ובכלל לא יהיה בחירה. אבל אז מה החוכמה? אז הוא יכול לעבוד בעצמו את עצמו. הוא לא רצה ככה, הוא רצה שיהיו בני אדם בעלי בחירה, שהם יעבדו את השם. אז הבחירה החופשית זה המקום הזה. זה המקום האמצעי הזה. שהוא עומד בשיקול הגדול בין המשיכה לכיוון הקדושה, לבין המשיכה לכיוון הרע. זה הבחינת לשון תרגום. נכון, נכון, נכון. אז אתה מחזק. שעץ הדעת טוב ורע, זה היה מה שהוא קרא לזה לשון תרגום. עץ הדעת טוב ורע, זה המקום של הבחירה החופשית.
אז למה
זה ידוע שלפני האכילה מעץ הדעת, אז זה היה בחירה חופשית בפוטנציאל. כי היה אפשר לפגוש את המקום הזה של הרע. ואחרי שאכל, אז זה נהיה בפועל. ידוע שזה חטא שהוא חטא, אבל הוא סדר העולם קצת. החטא הזה של האדם הראשון. גם לפני כן היה, כאילו, איך אמר הרמח"ל? העיקר שיבינו את האמת. זה יכול לקחת 5 דקות. לא, זה 5,000 שנה, גם העיקר שיגיעו בסוף לאמת. זה לא נפקא מינה. לא, זוכרים, זה לא נפקא מינה לשני הכיוונים. כאילו, לא כתוב ברוך הוא אומר, ככה אומר הרמח"ל, אני לא צריך 5,000 שנה כדי שישכנעו אותי שהבינו. גם 5 דקות, אדם הראשון יעמד בניסיון, בסדר, ממשיכים כבר לעולם שכולו טוב. אבל גם הפוך, אם זה לוקח הרבה זמן, בסדר, גם זה בסדר, לא נבהל מזה. לא, לא מתרגשים, כמה שצריך, עד שיבינו, כיוון שיתברר, יתברר. אגב, מאמר מוסגר, לא? זה קצת בעצם העניין, אבל מסגרים פה את חטא האכילה מצדת. אני יותר ויותר נוטה לחשוב, לא לראות את חטא האכילה שמעץ הדעת של האדם הראשון, לא כמשהו שהוא עשה והפיל את כולנו, אלא יותר כמשהו שהוא משקף את המהות האנושית. זה לא איזו תקלה כזאת. אילו קצת בניגוד למה שאמרתי כרגע, למרות ברגע שאתה אומר את הניסוח הזה, שזה לא משנה אם זה 5 דקות או 5,000 שנה, אז זה כן, אז זה לא בניגוד. כלומר, זה לא שאדם הראשון, יש תחושה כזאת של אכזבה, של החמצה. אילו היה מחזיק מעמד עד שבת, יש לי מרדשים כאלה. יש בזה גם צד מוסרי, לפעמים אדם יודע, לפעמים אדם יכול לאבד עולם בשעה אחת, נכון? יש כזה מצב, זה אחריות עצומה. היה מחזיק מעמד עד שבת, העולם היה נכנס לזה. אז יש קצת כזה מוסרי. אני חושב שיותר עמוק, זה לא ככה. זה המהות האנושית. וכל אחד מאיתנו עובר את זה בחיים שלו. והאדם הראשון, כתוב שהוא כללות הנשמות. אז הוא כאילו ביטא את המצב האנושי הכללי. זה לא איזה... וכל אחד יכול גם קצת לתקן את החטא הזה. זה לא שאנחנו כאילו נמצאים ככה תקועים במקום הזה. אם ככה אני יותר נוטה לחשוב, הרמב״ם... בכיוון הזה. אבל זה בכל אופן מחזק, שגם אם נדון מה היה המקום של הבחירה לפני האכילה, אבל ודאי שעץ הדעת הוא מבטא בדיוק את המקום של השיקול בין טוב ורע. זה הבחירה החופשית. זה בדיוק הלשון תרגום. עכשיו, איך זה מתבטא גם בתרגום? מה זה קשור ללשון תרגום? למה הבחירה החופשית שייכת ללשון תרגום? יש את הקדושה. איך זה קשור לבחירה החופשית?
אז בעצם בדיוק השלב שבין הראשון הקודש לבין...
זאת אומרת, זה אותו מקום אמצעי. כן.
בתרגום אפשר גם לשנות
את זה. אתה אומר שבתרגום זה כבר איזה מקום שיש שיקול איך מתרגמים. יש משהו גם במהות של התרגום. יש את הקדושה בעצמה. כשאתה מתרגם אותה, אז כבר לא החיוניות של המקורית, העוצמתית, כמו שהיא במקום שאם היה נובע. תרגום זה כבר צל כזה, זה כבר אותו דבר, אבל בהרבה יותר קטן, בהרבה פחות חי. אז שם יש מקום של בחירה. כי איפה שהקדושה מופיעה במלאות, אז אין מקום של בחירה. איפה שחלילה הרע מופיע בעוצמה, גם כן. המקום הזה שיש... יש איזה מקור של קדושה, אבל אנחנו זוכרים רק רשימו ממנו, שם זה אולי המקום של הבחירה החופשית. זה המקום הצד האנושי. שמה אלוקית בעצמה, אז באמת יש לה טבע כזה שהולכת כלפי מעלה. מתדים הרעים, סוד שהקדוש ברוך הוא חקק בעולמו שיש צדדים כאלה, אז גם יש להם טבע אחר, טבע לרע. המקום שקשור אמנם למקור הנשמתי, אבל הוא כבר ירד משם, נשאר איזה זיכרון כזה משם, שם יש את המקום של הבחירה, וזה המאבק הגדול. להעלות את המקום של הבחירה אל המקום המקורי, להעלות את ההשתלשלות מהקדושה, את התרגום של לשון הקודש, להחזיר אותה אל לשון הקודש, ועד רבה להגדיל על ידי זה את לשון הקודש. לא מצליח לגלות את הדברים, לא רק בשפה המקורית, היסודית, אלא גם במקום שהדברים יותר מופיעים ברמז, יותר בצורה נעלמת, גם אותם לחשוף, גם שמה לגלות את הקדושה, זה התיקון של הקדושה. הרי מה עושים מרדכי ואסתר, אם נחזור לדוגמה של מגילת אסתר? המן הולך כדי להפיל את אסתר, שזה אולי בחינת חווה, בחינת לשון הקודש, על ידי לשון תרגום, על ידי הטענות הכביכול הגיוניות של שהוא טוען כלפי אחשוורוש. מרדכי ואסתר עושים אותו דבר הפוך. הם אומרים, אתה אחשוורוש, אתה חושב שכדאי לך ללכת ביחד עם המן הרשע? אתה יודע מה המן הרשע הזה רוצה? א' הוא רשע. ברגע שאתה לא שיקור, תשים לב שסתם אדם שמציע להרוג עם, זה לא משהו. זה איכשהו אומרים לו, זה לא מספיק חזק, אבל אומרים לו גם את זה ברמז. אבל אומרים לו במפורש, אמן, זה מה שמתגלגל גם בזכות המוראות, אמן הזה, מה הוא מבקש ממך? שתשים לה את הכתר שלך על הראש שלו, זה מה שמבקש ממך באמצע הלילה. ואמן הזה, הוא שם עליך, הוא יושב איתך ביחד עם המלכה, ואת חושב, על מה הוא חושב? הוא חושב, מתי הוא יושב איתה לבד, מה אתה לא מבין את זה? זה המסר שאסתר מעבירה לאחשוורוש. ובאמצע הלילה, בהשגחת השם, מזכירים לו הסופרים שמי שבאמת אוהב אותו זה מרדכי. כאילו המן אמר לו, היהודים זה עושה הצרות של העולם, זה אלה שלא כדאי להיות איתם, ואני, המן, כן? הוא. אני כדאי לך ללכת איתי. שכנע אותו. ומרדכי ואסתר אומר לו, ההפך. אם אתה רוצה ביטחון, אם אתה רוצה ממלכה, אם אתה רוצה שהעסק יעבוד, דווקא יהודים, היהודים, הם הנאמנים, הם הטובים, בכל המובנים, תלך איתם. מה?
כל מצוות היום, גם ככה הרב מסביר, שהקדושה מתפשטת גם
לגבות. נכון, נכון. נכון, נכון, נכון. להעלות את הלשון תרגום ללשון הקודש, גם עבודת הנפש, נכון. תזכיר, עדיין המישור הלאומי, שגם היום, בכל דור כמעט זה קורה. אבל גם היום, תדעו לכם שהאיראנים, שהם קצת החליטו ללכת בדרכם של האמנים של אז, אפילו גרים באותו מקום, נכון? כמעט באותו אזור, כמעט אותו שם אפילו. הם מנסים לפתות את אירופה, אפשר להגיד שזה אחשוורוש, שכדאי להם לנטוש אותנו, או להסתייג מאיתנו וללכת איתם. אירופה מתלבטת. ובינתיים היא כמו אהבה אמינה של אחשוורוש, היום זה ככה אולי לא בצורה כל כך דרמטית, כן, איזה מלך אחד של זה, אבל אני חושב שהגרמנים, ימח שמם בזמנו, לא כל כך בדור הקודם, זה, חוץ מזה שהם היו רשעים של עצמם, הם מאוד עבדו על דעת הקהל העולמית, הם בכלל לא זלזלו בזה, הם הצליחו, זה לא להאמין, אבל הם הצליחו להשפיע על אמריקאים אפילו, שלא ידברו בשם היהודים, כלומר, זה לא שהאמריקאים היו בעד השמדה, אבל לדבר בעד הצלה של יהודים, הם פחדו. כי זה מבחינתם זה היה כאילו ליפול לבור של התעמולה הגרמנית שאמרה שהאמריקאים בעצם עושים את המלחמה של היהודים. ככה כל המלחמה הם אמרו, אתם מלחמים את המלחמה של היהודים, של היהודים האלה, עם כל הצבע הנורא שהם ניסו לצבע אותנו. ואז האמריקאים לא איזו לשים את זה בראש ה... גם לא כך אכפת להם, אבל לא אפילו זה רתיעה, מלשים את זה בראש מעייניהם. זה היה, זה. לאט לאט, העולם כולו למד, שאלה שנגד היהודים הם אלה שהורסים את כל העולם. שנתיים האמריקאים בכלל לא השתתפו במלחמה, אמרו, בסדר, בעיה שלהם. אחר כך הם הבינו שמי שנלחם ביהודים, הוא נלחם בכל העולם. זה מה שמתברר במגילה, וזה קורה בכל דור. מקווה שהם יבינו, בלי איסורים, יבינו את זה יותר מהר. אבל מספיק שאנחנו נבין. אז שני הצדדים נאבקים על הלשון תרגום. על המקום האמצעי הזה, כאילו יש איזה מין שופט כזה, השכל האנושי, הניטרלי, שמי יצליח למשוך אותו אליו? נבקים שניהם על העיר קטנה, מלשון נתניה. אז זה ארמי עובד אבי, שעל ידי הרמי הוא עובד אבי, כעל ידי הלשון הרמית. לא, זה הפשט? לא, אבל כמה זה יפה. על ידי לשון הרמי הוא מנסה להיות עובד אבי. מבחינת מן הרמי, לכן היא בנק, שהוא לשון תרגום, שהוא לשון הרמי, שדרך שם מתעוררים לנק מהקדושה. בעיקר בינה בשלמות של לשון הקודש, אינו אלא על ידי שמפילים הרע של התרגום, ומעלים את הטוב שבתרגום ללשון הקודש, שעל ידי זה נשלם לשון הקודש. ולבן הארמי, שהוא ארמי עובד אבי, רצה לנוק מהקדושה על ידי התרגום. על כן קרא לו אגר סדותה. כאילו חשבנו, טוב, ארמי עובד אבי, זה לא קשור לשפה הארמית. אבל דווקא כן, הוא דיבר בארמית. זה לא מנותק מהפשט. באמת לבן דיבר בארמית. אז יש קשר לזה שהוא ארמי. הוא מדבר בארמית, שהוא עובד אבי, ועל כן קרא לו אגר סדותה. ויעקב היה מעלה את התרגום לשון הקודש, על כן קרא לו גל עת. הוא תיקן. לשון הקודש.
לבן דיבר בעצם לשון תרגום כל הזמן.
כן, לשון ארמית. אתם יודעים, אנחנו הרבה פעמים שמים לב, לא צריך לשמוע חדשות, יוצא בדרך, לא מתוכנן, שומעים. תשימו לב, כשהשפה זה הדבר אולי הכי משמעותי. הרבה פעמים התרגום כשלעצמו, אפילו בלי התוכן, הוא כבר משנה את כל המשמעות. אפשר לתאר מאורע בשפה מסוימת, אפשר לתאר מאורע בשפה אחרת. אז כשלבן מתרגם את הגלעד לאגר סעדותה, פתאום כל המנגינה, כל הצלילים, זה לא אותו דבר. שנגיד, כשכל מיני חוקרים, אנשי אקדמיה, לפעמים מבארים ענייני תורה בלשון מחקרית כזאת, משתמשים בשפה לועזית, אז נגיד, במקום דבקות, אומרים מיסטיקה, במקום אלוקים, שהוא למעלה מכל עמות, אז אומרים טרנסטנטלי, לא אמרתי מדויק. מה? אבסטרקטי, כן, וכיוצא בזה, אתה מרגיש שזה, לפעמים, באיזה רמה של הבנה, זה לא לפעמים מחדד, אבל הרבה פעמים זה כל כך מחטיא, זה כל כך רחוק מהמשמעות, מהמנגינה המקורית שלהם, התרגום כשלעצמו הוא כבר משפיל. אז כאילו, כשלבן הארמי רוצה כאילו להוציא את הכוח של יעקב, אז אפילו זה שהוא משתמש בשפה שלו, שככה הוא צובע את המוראות, זה כבר מפיל. עוד משפט אחד, וזה ויפל השם אלוקים תרדמה, מספר תרגום כמובן. או, זה התרדמה. תרגום זה ממקום ער למקום ישן. זה לשון תרגום. אין תרגום כמו שדיברנו מקודם, זה אותם כוחות, אבל באופן הרבה יותר חלש, באופן הרבה יותר רדום. זה תרגום. כאילו החיוניות, הערנות של הדברים ישנה. זה לשון תרגום. וזה והיה פל השם לוקים תרדמה, מספר תרגום כמובן. כי על ידי התרגום עיקר בינה של לשון הקודש. לכן הפילו על האדם תרדמה כדי לברוא את האישה. ועל ידי שמעלים את הטוב שבתרגום לשון הקודש ומפילים הרע שבו, מפלים כל השבעים לשון, ועד לשון נופל לשון. וזה והיה פל נוטריקון פל להם ולא ידברו. על ידי בחינת תרדמה, שבחינת לשון תרגום, שעל ידי זה, עיקר בינה של חווה, שבחינת לשון הקודש, על ידי שמעלים הטוב שבו, מפילים הרע שבו כנל, על ידי זה נופלים כל השבעים לשון. כן, ויפל, על ידי התרדמה, מפילים את הרע, מעלים את המקום הטוב. יוסף, הוא אומר בהמשך, היה יודע לפרשר חלמין. מה זה חלום? חלום זה לשון תרגום. זה ממש דוגמה מובהקת ללשון תרגום. יש לאדם מחשבות, יש לאדם איזה רעיונות, יש לאדם איזה בהירות. כשהוא חולם אותם, זה כאילו תרגום של המחשבות לשפת הדמיון. ואז המחשבות נמצאים לא במקום המקורי, היסודי שלהם, אלא באיזשהו מקום מאוד מוסתר, מאוד קשה להבין מה החלום מתכוון לומר, לפעמים חלום מאוד מוזר, מאוד מגוחך. זה ממש להרדים את הרעיון. להחביא את הרעיון בתוך התרדמה הזאת של החלום. ויוסף, מי שיודע להעלות לשון תרגום ללשון הקודש, כאילו יודע לתרגם את החלום, יודע לפשר את החלום, יודע להוציא את האותיות, את הבהירות שהיא נעלמת בתוך הערפל של החלום, לחשוף אותה. זה ממש העבודה של יוסף. וכמו שזה נכון לעשות את זה על חלום, זה נכון לעשות את זה על כל העולם הזה. שכל העולם הזה ביחס לתורה, זה כמו חלום כזה. זה חושים, מוראות, דברים שלא בהיר בהם הדיבור האלוקי. ומי שיודע לעלות לשון תרגום ולשון הקודש, הוא מוצא את האותיות, את האותיות שגנוזות בכל המראות, בכל הדברים, ומעלה אותם לשון הקודש, מגלה את הקדושה, את הקדוש ברוך הוא שגנוז שם. זה העבודה הגדולה, שיעלה לשון תרגום ולשון הקודש. אז באמת נזכה, באמת ללכת בדרך של מרדכי ואסתר, שלעלות לשון תרגום ללשון הקודש, ולזכות לראות איך שערה של התבערה של 70 מעומות נופל על ידי הלשון הקודש, ושתהיה ישועה גדולה, שירו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו בעזרת השם.